הבטלנות, השעמום והריחוק מהעולם החי והמעשי מצד עומק שיקוע עיונו של האדם בעניינים רוחניים, בענייני קדושה, אמונה ויראה, אינם באים כי מצד הטיפול הארעי שלו בעניינים האלה, מצד המחשבות שאינן גמורות, והן מסובכות גם בנפש החושב עצמו, אשר על כן הוא מתירה מפני כל רוח קל שלא יהדפן. הוא מוכרח הוא להתכנס כחומת בקליפתו, להישמר מכל רוח חי ופועל שבעולם החברתי. הוא דומה לחלישות העובר שלא קלו לו חודשיו, שמוכרח הוא להיות סגור ומוקף שלא תזיקהו רוח חיצון מן הצד. אמנם עלינו לדעת שהלידה מוכרחת לבוא בבריתה, ואותה חולשה עוברית שהיא מזדווגת לילוד וגדול, מפני שלא קיבל תוכו את אותם החומרים המזינים המגדלים ומחזקים את עבריו ועצמיו ומרחיבים גם כן את כוחותיו הנפשיים, הרי הוא חולה ואומלל, שאנו חייבים לרפואתו להשיב לו את כוחו. את הלידה הגיע לישראל, באו בנים עד משבר, הקבר נפתח בדמים מרובים, דמים טהורים ודמים טמאים יחדיו עוברים ושוטפים. עלינו לחיש עזרה לכנסת ישראל היושבת על המשבר, וכמו הרע תקריב ללדת, תחיל תזעק בחבליה. הראש צריך לצאת ראשונה על פי הלידה הנורמלית. מי שיצא רוב ראשו, מי שיצא פדחתו, הרי הוא כילוד. מי שתתחיל המחשבה הישראלית ממקורה טהור, ממקור מכורתיו לדתה, מהמקור ששתפה ממנה ההוראה של הנביאים לעולם, מהמקום שבדרך כמוס וגנוז, הגדילה חוכמת ישראל המקורית האלוהית את מעשיה בתקופות רחוקות וקרובות, משתתחיל ארץ חמדה לחדש כנשר נעוריה ביחוסה הרוחני העליון, בהכירה את כבודה ומעלתה, הנה יוולד גוי פעם אחת, ויוכל ארץ ביום אחד. אין אוויר ארץ ישראל מסוגל להיות מחכים דווקא בחוכמה הקטנה של פלפולים ודרושים נמוכים. דברים כאלה הם למטה ממעלתה המיוחדת של ארץ האורה, המלאה חמדת אלוהים חיים וחמדת ישראל. רבי זיירא התענה הרבה כאיכי דלישתכך, מיני גם גמרא בבלה דלא להתרדי. כי אין זה מגמתה ותכליתה האחרונה של חוכמת ארץ ישראל וגדולת האורה של הטוב היתרוני שבתורת ארץ ישראל. ודווקא מפני שלאותה הרוממות הגדולה והרחבה שאוויר ארץ ישראל הראוי ומוכשר אליה, כשנשכיל להשתמש בקדושתו כראוי לו, לא השתדלנו לעלות. למרות מה שנמצאו בנו מוכשרים וראויים לכך, על כן חילשנו. מאור נפשנו אומם, וכוח החיים שבנו מתדלדל. מתוך כך באים כוחות מזיקים זרים, מלכוחים ארץ העמים מצד הקלקולים שבהם, ונושאים ראש ומלעיבים ומטעתיים, שופכים כמים דמים נקיים בחרבות צפתותיהם, גורמים אפלה בעולם, מטמטמים את הלבבות ומשפילים את קרן ישראל עד לארץ. לעומת זה, אנחנו נפטרים בהנחה או בביטול של בטלנות וקרות לב, תחת אשר עלינו להופיע בדגל ניסה ונשגב באור תורת חיים, ברחבה גדולה של תורת אמת לשמה, המאירה את כל הלבבות, המסירה את כל המכשולים, המשיבה את כל הנפשות העגומות לתחייה וצהלה, היכולה לענות לכסילים כיוולתם, להניס את כל הצללים ולמלא את העולמים בשמיים מריח שדה שברכו בסמים, מריח שדה שברכו השם, עד אשר גם גויים ממרחק יראו ויתמר, ויצא לנו שם בגויים ביופיינו כמי עולם. ובנינו הנידחים והעבודים ישובו לנו בדמעות על לחייהם ויתרפקו על אהבתנו, אהבת עולמים ואהבת קודש. טוב, אני לא יודע מה להסביר פה, כי הדברים מאוד פשוטים, אבל נקרא את זה בשביל הסדר הטוב. הבטלנות, השעמום והריחוק מעולם החי והמעשי מצד עומק שיקוע בעיונו של האדם בעניינים רוחניים, בענייני קדושה, אמונה ויראה, אינם באים כי מצד הטיפול הרעי שלו בעניינים האלה, מצד המחשבות שאינן גמורות והן מסובכות גם בנפש החושב עצמו, אשר על כן הוא מתירה מפני כל רוח קל שלא יהדופנו, ומוכרח הוא להתכנס כחומת בקליפתו להישמר מכל רוח חי ופועל שבעולם החברתי. והוא דומה לחלישות, העובר שלא קלו לו חודשיו, שמוכרח הוא להיות סגור ומוקף שלא תזיקהו רוח חיצון מן הצד. אז כן, כנראה רב מודע שלפעמים ישנה קצת, יכול להיות, באמת היא שאני רוצה עצמי מנסה לחשוב, לא זוכר דוגמאות לכך שראיתי בחיי. אבל בעיקרון אתה יכול להבין את זה, שישנם מצבים שבהם יש איזה טיפוסים כאלה, שלפעמים החברה יכולה לקרוא להם רוחניים. אבל הצד שבולט באישיותם זה בטלנות, שימום וריחוק מעולם החי, לא כל כך מסתדרים עם עצמם, עם סביבתם, מעולם החי והמעשי. ואומרים, זה בגלל שהוא מתעסק בעניינים רוחניים. מצד עומק שיקוע בעיונו של האדם בעניינים רוחניים, בענייני קדושה, אמונה ויראה. כשקורה דבר כזה, אם קורה דבר כזה, אבל אומר הרב, כשקורה דבר כזה, זה לא בגלל עומק שיקוע עיונו של האדם בעניינים רוחניים, בצורה נכונה, בצורה מקצועית, בצורה רצינית. יכול להיות שהוא משקיע בזה הרבה זמן, אבל לא את העצומות וריכוז ויסודיות הנפש אינם באים כי אם מצד הטיפול הארעי שלו בעניינים האלה. זה שהוא משתקע איזושהי תקופה ככה, אבל זה לא קו יסודי בחייו, זה לא דבר יציב. אחריו אומר שם בגרת פתט, שהיה רוצה, גם בחורים צעירים, הרבה לפני שהם גיעים למדרגות, ששם אפשר להשתקע בדברים האלה רוב היום, אבל גם בחורים צעירים, אז היה מצפה שבקביעות עת של שעה או שעתיים כל יום, יקדישו למסכת ענייני האמונה, בלימוד שיטתי, מסודר, של כל ספר מוסרי הבא לידך, הקל תחילה, ומעלים בקודש, כמעט, בצורה יציבה. אם היה עומק שיקוע העיון מטפל בצדדי הקדושה, האמונה והיראה באופן קבוע, באופן יציב, מן הסתם, במשך הזמן, המחשבות היו נגמרות, היו מתלטשות. דבר פשוט, כמו שאנחנו מן הסתם נגחך על ילד שיחזור לנו מכיתה א', כעבור 3 ימים, ויבכה לאמא, שאני כבר לומד בבית ספר, אבל אני עדיין לא יודע לקרוא. אז ככה גם לא נתפעל מאדם שהוא כבר לומד כמה חודשים אמונה, והוא מרגיש מבולבל. כי אתה לומד עדיין א', ב', מה אתה מצפש? אבל כשלומדים בצורה יציבה, לאורך חודשים ושנים, לאט לאט, מערכת המושגים מתלטשת, מתגמרת, מתבררת, וזה הופך להיות, איך נגיד, פאזל. החלקים מתחילים להתאים אחד אל השני. להתחיל להתאים אחד אל השני בצורה כזאת שהתמונה הכללית משתנה. אולי אני קצת מטעה אתכם במה שאני משתמש פה במילה הזאת פאזל, כי גם למי שלא מבין כלום באמונה יש פאזל בראש, אבל יש לו פאזל מעוות. זה חלק מהבעיה של לימודי אמונה, ייתכן שדיברנו על זה, שכל בן אדם מסביר לו את כל מערכת האמונה תמיד, ועל פי שיבוש יש לו במושג אחד, כל מערכת המושגים שלו משתבשת בהתאם. תמיד יש לאדם פאזל, וכל המושגים שלו תמיד מתאימים. זו בעצמו הבעיה. אלא שלימוד האמונה אמור ליצור פאזל אחר. בכל פנים, מתוך לימודי האמונה, יכול להיות שבשל מיני ראשונים זה אפילו גורם קצת מבוכה, פעייה. או, אני יודע, אולי אפילו טיפוסים כאלה עלולים לצמוח קצת בהתחלה, של תורה, כמו תורה מתשת כוחו של אדם. אני יכולה גם לתיש את כוחו הנפשי, או הרוחני, או האישיותי. זה לא דווקא סימן רע, שזה מה שקורה בשלבים הראשונים. אבל, לאט לאט, הולכים הדברים ומתגבשים, הולכים ותופסים חלקי הפאזל, מתחילים לקבל צורות אחרות, ולאט לאט, או בבת אחת, פתאום, יש פאזל אחר. גדול, מתאים, מגובש. כזה שהוא לא גורם לאדם להיות מין, כמו שהרב ממשיל אותו פה, למין צו כזה. שהוא תמיד נמצא בעמדת התגוננות ובזהירות שחס וחלילה לא ישמע איזה משהו שהוא, איזה משהו אפיקורסי חלילה, אז מיד נשמתו תתאמה והוא יתמוטט אמונית, וחס וחלילה משהו עלול לקרוא לו. אם מישהו לא בדיוק יגיד דברי קדושה ויראה, שזה כל מה שמותר לו לשמוע. לא יהיה אישיות כזאת בכלל, הוא לא יפחד מהחיים, ולא ימצא את עצמו לא בטלן ולא רשלן, ולא רחוק מעולם החי והמעשי. אבל כאשר ישנו את הטיפול הרעי בעניינים האלה, מצד המחשבות שאינן גמורות, אז זה באמת מחולל חוסר ביטחון פנימי בנפש האדם. הוא מרגיש אי התאמה, בין מחשבותיו, הרהוריו, באים למחשבות, הרהורים, תובנות, שהוא מרגיש שהן לא חזקות אצלו, לא חזקות כי הדברים לא לגמרי מתאימים אצלו, שהוא לא בטוח שהתמונה שלו היא תמונה גדולה, טובה, לא כזאת שיכולה להתמודד עם המציאות, אם היא תתקיף אותו חלילה, אם לפתע ייתקל במשהו שהוא לא חשב על זה, לא חשב או לא הכיר, אז זה עלול לזעזע אותו. תוצאה מזה, במין אינסטינקט, אז הוא מתרחק, והולך ומכניס את עצמו מאחורי חומות ומגדלים, נפשיים, מעשיים. אז זה מצד המחשבות שאינן גמורות, והן מסובכות גם בנפש החושב עצמו. זאת אומרת, הם, לא רק שזה לא מכובד להציב עמדות מחשבתיות, איך נגיד, אידיאולוגיות, או רוחניות כאלה בחוץ, אלא באמת הן מזיקות לאדם עצמו כי הוא חושב בצורה הזאת. ואינסטינקטיבית זה מבלבל אותו. בלי שהוא יודע שהוא חושב לא נכון, אבל זה גורם לו להיות חלוש מבחינה נפשית, מאחר שהוא חלוש מבחינה רוחנית. הן מסובכות גם בנפש החושב עצמו, אשר על כן הוא מתיירא מפני כל רוח קל שלא ידפנו. הוא מוכרח הוא להתכנס כחומד בקליפתו. להישמר מכל רוח חי ופועל שבעולם החברתי. כדאי שלא יכיר יותר מדי טוב את העולם. כי אם כך, יכיר יותר מדי טוב, יגלה שיש כל כך הרבה חוכמות, ודברים אסתטיים, ודברים מאתגרים, ועוצמות נפש, ועוצמות חיים, ושמחת החברה, ויצירה, וכל כך הרבה דברים מקסימים, אז פתאום יחשוב לעצמו, מה אני נמצא פה בחיים כאלה מדוקאים, טוב, פה בבית המדרש. כי את כולם נושא הרוח, כולם נושא האור. אז רק אני נמצא באפלה הזאת שנקראת אורה של תורה. זאת תהיה מיד האוריינטציה שלו. על כן הוא יזהר מאוד מלשמוע על זה שיש בעולם בחוץ איזה רוח ואיזה אור ואיזה כוח ואיזה חיים. לא, הכל יהיה ברור לו ששם זה הכל טוב ובואו וחושך על פני תהום. ולכן הוא מחזיק בתורה והיא מצילה אותו. והוא דומה לחלישות העובר שלו, קלו לו חודשיו. אני יודע, זה איך זה נקרא בימינו? פג. נולד פג, אז צריך להכניס אותו לאינקובטור. ואוי ואבוי, ואי אפשר להיכנס אליו, אסור לנשום לידו. שמוכרח להיות סגור ומוקף, שלא תזיקהו רוח חיצון מן הצד. כל דבר הכי קל, באמת יהרוג אותו. אבל המצב הזה זה ברור, לפעמים נכון, שיש אנשים במצב הזה, וזה נכון שהם ככה התנהגו. זה פשוט לא נכון לדחוק בהם לצאת החוצה. אמנם עלינו לדעת שעל ידם רוכחת להיות בבואיתה, זאת אומרת, בסדר, בסדר, צריך להשתדל באמת שהעובר לא יוולד תרם עת. יהיה סגור שם בכל המערכת המדינה עליו כל כך טוב, אבל אותה חושה עוברית, ומתי שזה צא לעובר, אך טבעי, אך טוב. בסדר, שיגדל לו בשקט, את החודשים שהוא צריך לגדול. באמת, שלא יטריד את עצמו בכל מיני מחשבות וכל מיני ידיעות שהן פשוט לא רלוונטיות לגביו עכשיו, באמת, לא רק יבלבלו אותו, יהרגו אותו, הוא מתעסק בזה. אבל זה דבר פשוט שלא עושים אידיאליזציה מהמצב הזה, זה מה שנקרא תקופת חממה. גם נמצא בחממה רוחנית, אני יודע, שנה, שנתיים, שלוש, ארבע, לא יודע, כל אחד והחודשים שלו, לא יודע בדיוק כמה זמן זה לוקח. בכל מקום צריך לדעת שבאיזשהו שלב, מתי שתהליך ההיריון הרוחני הוא בריא, בסוף הולך ומתגבש משהו מאוד חסון. רוחנית וממילא נפשית. הנפשיות הזאת מאוד בריאה, מאוד יציבה, מאוד מחייכת למציאות. שמחה מאוד להכיר ולשמוע שבמציאות ישנם המון דברים מקסימים, יפים, חשובים. הכל, הכל נהדר, ושיהיה. כי מישהו ניגש מתוך עמדה ראויה של תורה, הוא אומר הן לכל דבר. וודאי וודאי לדברים הטובים שישנם במציאות. זאת הנחת העבודה והנחת היסוד, שהמציאות מלאה דברים טובים. טובים וחשובים, ואין שום צורך לשלול שום דבר בשביל להרגיש שמה שאני עושה זה חשוב. בדיוק להפך, אחר שהכל כל כך חשוב, מה שאני עושה זה הנשמה של כל זה. וממילא זה מקיף את כל זה, זה מכיר את כל זה, זה מזדהה עם כל זה, זה חי עם כל זה, זה מועשר מכל זה, וזה ודאי יודע להציב את העמדה המקפת, העליונה, המכוונת, המתאמת, את כל פרט וכל איבר מכל זה, עם הכל ועם תכלית הכל. זו עמדה רוחנית, נורמלית, בסיסית. זה נקרא ילד בריא, לא עובר. עכשיו, בעמדה הזאת, עכשיו, ממשיכים להתבגר. אבל אם אתה מוצא מין ילד כזה שהוא צריך שמירה, כמו ששומרים על פג, זה דבר מאוד מדהיג ומאוד מאוד אסור שיקרה. אותה חולשה וברית שהיא מזדווגת לילוד וגדול מפני דבר כזה, זה מעיד על משהו היה מעוות, משהו היה מעוות במשהו היה שם לא בריא בתהליך הגידול, מפני שלא קיבל לתוכו את אותם החומרים המזינים המגדלים ומחזקים את עברה ועצמיו ומרחיבים גם כן את כוחותיו הנפשיים. וזה דבר פשוט שישנה איזו קורלציה בין המעמד הנפשי למעמד הגופני. חוסר התפתחות פיזיולוגית תקינה היא מאוד מדאיגה ביחס לבריאות והיציבות של המציאות הפסיכולוגית, המעמד הנפשי. ואין מה לדבר על אדם שהוא לא, הוא לא בריא, הוא לא עוצמתי נפשית. איזה רוחניות יהיה לאדם כזה? זה יש מאוד להיות מודאגים מטיפוסים כאלה לא בריאים נפשית שמתעסקים ברוחניות. אחר כך הרוחניות מקבלת את הפרצוף שלהם. וזה הכל מחלה אחת גדולה. אז כן, מפני שלא קיבל לתוכו, אם לא קיבל לתוכו את אותם החומרים המזינים, המגדילים ומחזקים את עבריו ועצמיו ומרחיבים גם כן את כוחותיו הנפשיים, הרי הוא חולה ואומלל. שאנו חייבים לרפותו ולשיב לו את כוחו. עכשיו, בעיה. זאת אומרת, איך לגדל עובר בצורה טבעית, על פי רוב הטבע עושה את שלו והכל בסדר, ואם מתנהגים בצורה טבעית, הכל דופק טבעית, הכל בסדר. כשמתחילים את הרופאים, אתם יודעים. אוי ואבוי לנו, כשאנחנו מגיעים למצב שצריכים להתעסק עם רופאים. אז עדיף לא להגיע למצב הזה. המשל, והנה הנמשל, את הלידה הגיעה לישראל. באו בנים עד משבר, זאת אומרת, זה עדיין משל, אבל זה הנושא הקונקרטי של המשל, שזה ברור למה הרב חותר. את הלידה הגיעה לישראל, באו בנים עד משבר. הקבר, קבר של הרחם, נפתח בדמים מרובים. כמו בלידה. יש בלידה דמים טהורים, דמים טמאים, יחדיו, עוברים שוטפים. ויבור עלייך וערך מתבוססת בדמייך. דמים טמאים, דמים טמאים, דמים טהורים. על כל פנים, יש שם כל מיני כוחות נפשיים, אדם הוא הנפש, ופורצים בתהליך הלידה של היוחל ארץ פעם אחת, היא באה לתגוי פעם אחת, חלה גם את לידת ציון את בניה, אז הנה, בד בבד עם תהליך הלידה, אז פורצת נפשיות, תאורה, אם נפשיות מעט, אתה כבר לא יודע להצביע, מה אתה מה, מה אתה אור פה, הכל פה ביחד. כי עומד להיוולד פה משהו, תינוק חשוב מאוד קראו להיוולד פה. ועלינו לחיש עזרה לכנסת ישראל, היושבת על המשבר, וכמו הרע, תקריב ללדת, תחיל, תזעק בחבליה. רצו שזה לא תהיה לידת אקוז. הראש צריך לצאת ראשונה על פי הלידה הנורמלית. ומשיצא רוב ראשו, משתצא פדחתו, משיצא פדחתו, הרי הוא כילוד. ברגע זה הוא כבר נקרא חי. אז אם נצליח ללדת את הראש של בנה של ציון, בניה של ציון, את הראש של הגאולה, אז זהו, אז אנחנו, חומרים, עשינו את זה. כאן ואילך זה הכל הסתדר. מה הנמשל? משתתחיל המחשבה הישראלית ממקורה הטהור, ממקור מכורתה ולידתה. מהמקור ששתפה ממנו ההוראה של הנביאים לעולם, מהמקום שבדרך כמוס וגנות, או בדרך כמוסה וגנוזה, הגדילה חוכמת ישראל המקורית האלוהית את מעשיה בתקופות, בתקופות רחוקות וקרובות. כן, כי מה זה התקופות הקרובות? גם תמיד הגילויים הגדולים של תורת ישראל, הם תמיד היו בארץ ישראל. אז בתקופות הרחוקות, אז פה התחברו המדרשי, פה זה ארץ הנבואה קודם כל. פה הסתובבו הנביאים, גי חיזיון. ואחר כך גם כן, השלבים הראשונים עם נפילת אור התורה ונפילת הנבואה והסתלקות הנבואה, מכל מקום, פה נוצרו המדרשים, פה נוצר הזוהר, פה נוצר התלמוד הירושלמי, שרוח האגדה דומיננטי בו. וגם בתקופות קרובות, הארי הקדוש וכל צפת וחכמיה לא יכלה להופיע הופעה רוחנית נוראה ואדירה בקודש כזו להתגלות בחוץ לה. זה סדר אחר, סדר מיוחד. שולחן ארוך, היה מוכרח להתחבר פה בארץ. כל פנים להופיע מפה בארץ. אז חוכמת ישראל המקורית, האלוהית, פה הגדילה חוכמת ישראל המקורית האלוהית את מעשיה בתקופות רחוקות וקרובות. מי שתתחיל, שוב, התכונה המיוחדת של תורת ארץ ישראל צריכה שוב להופיע אחרי שעברו תקופות ולא נראתה, לא נראתה בפעולתה, בסגולתה המיוחדת. אבל הראש צריך להיוולד. כלומר, מי שתתחיל ארץ חמדה לחדש כנשר את נעוריה ביחוסה הרוחני העליון, מכירה את כבודה ומעלתה, הנה יוולד גוי פעם אחת ויוכל ארץ ביום אחד. הנה הרב מסביר עכשיו את הנמשל שלו בשפה ברורה ומפורטת. מה הכוונתו? אז הרב עומד להסביר שהוא לא מתכוון לכך, זה לא מספיק, אנחנו לא נדע שיולד גוי פעם אחת, זהו תנאי אולי הכרחי, אבל ממש לא מספיק, אם תשוב התורה במרחבי הכמותיים לשוב להיות בעיקר בארץ ישראל. אף אחד לא יעלה על דעתו שהרב לא נפשו יוצאת לקראת המצב הזה, וודאי שזה זה, 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 זו כל תקוותו, או ליתר דיוק, לא כל תקוותו, אבל זוהי תקוותו, אבל וודאי שזה מוכרח להיות. אבל כדי שהמשל שלו יקבל את צורתו, כאשר התנאי, איך נגיד לזה, איך נחזור על זה, התנאי ההכרחי הזה, כשהוא יתקיים, זה עדיין לא מספיק. עדיין לא יתקיים פה הסרת הדאגה מליבו של הרב, ועדיין לא יתקיימה כל תקוותו. כי כל תקוותו זה חידוש ארץ חמדה את נעוריה ביחוסה הרוחני העליון. צריכה להתגלות פה תורת ישראל, תורת ארץ ישראל. זה לא הכוונה, כשהתורה תחזור לארץ ישראל, אז זה נקרא תורת ארץ ישראל. זה פשוט לא נכון. כי לא כל מי שלומד תורה בארץ ישראל, זה נקרא תורת ארץ ישראל. זה יכול להיות גם כן תורה של דלת אמות של הלכה, שמיום שנכרה בית המקדש, אין לו לקדוש ברוך הוא בעולמו, אלא אותה, אבל דווקא דלת אמות האלה, דלת אמות של אדם קונות לו בכל מקום, זה לא דווקא תורת ארץ ישראל. ודאי שתורת ארץ ישראל היא תורה גדולה ורחבה, והיא התורה, ודאי, שהיא כוללת גם כן דלת אמות של הלכה, כמו שגוף, אז כולל גם רגל. אבל לא כשיש רגל, סימן ש... זה לא סימן שיש לך פה גוף חי. על כל פנים, זה לא סימן שהשיעור קומה שב לתקנו. כי הרב מדבר על תורת ארץ ישראל זו, שכאשר מלכה ושריה בגויים אין תורה. לא את אותה תורה שנשארה לנו כשיעור, על אף שמלכה ושריה בגויים. והרב מתמקד עוד יותר, ואומר ברחל ביתך הקטנה, תורת ארץ ישראל זו תורת ההגדה. ההגדה, כלומר, הרוחניות, לימודי האמונה, שם תורת ארץ ישראל יכולה לתת את רישומה. וזה מה שעכשיו הוא יגיד. אין אוויר ארץ ישראל מסוגל להיות מחכים דווקא בחוכמה הקטנה של פלפולים ודרושים נמוכים. לא צריך את ארץ ישראל, ואל תדמה בנפשך שאם תלמד את הקצות בארץ ישראל, תבין את זה יותר טוב ממה שהקצות בעצמו הבין את זה. כי זה לא נכון. כי עובדה, הקצות היה בחוץ לארץ ויצר את הקצות. גם אביי ורבה, אני מתאר לעצמי שבארץ ישראל שתלמד את אביי ורבה, תבין את זה במקרה הטוב כמו אביי ורבה. אני מתאר לעצמי שזה... יכול לחלום שאי פעם תבין את אביי ורבא כמו שאביי ורבא עצמם הבין, אבל הם כתבו את זה בחוץ לארץ. אין שום איכות מיוחדת לארץ ישראל שתגרום לך להבין את אביי ורבא יותר טוב בגלל שאתה נמצא בארץ ישראל. כן? מעניין שאלתך, כי ממקום שבאת שם תשובתך בצידה. מה מסביר הרב על התלמוד הירושלמי? מה שהזכרנו באף לפני כמה דקות, שתלמוד הירושלמי דומיננטית בו האגדה. להיפלא ממך דבר, זו אגדה. והקשר בין האגדה, עד רבה, זה בעצמו מה שהרב אומר, ההגות הירושלמית אגדתית. מתוך כך, כמו בבבא קמא, הייתה נא ירושלמה, אז הוא נקט, לישנא כלילא נקט. כי ככל שמתרבה החוכמה, הדיבור מתמעט. ומספיק, ברמז קל, כמו שאתה מזכיר נכון, כדי לעמוד על ההגות הפנימי, שגם היא, הסברות על פי רוב, הן כאלה רוחניות, חיוניות. יש ממשק ביניהם ובין האגדה. אז כן, יכול להיות שביחס לתלמוד הירושלמי, אז כן, המציאות של ארץ ישראל מילה. אבל התלמוד הבבלי, מה, אנחנו יכולים להגיד שבארץ ישראל נבין את התלמוד הבבלי יותר מאשר יוצרי התלמוד הבבלי? אפשר לעלות על הדעת דבר כזה? אני חושב שלא. ולא להתבלבל מן הסתם מי מכם מתחיל להרהר, כתוב בבבלי עצמו, שאחד מנהל וסליק לאטם כתרי מהם. כי אחד מהם שיורד אלינו לבבל כתרי מנהל. אבל אחד מאיתנו, הבבליים, שעולה לשם, הוא כשניים מהם. או הדברים מפורסמים של חתם סופר, שהוא כותב בתשובה, כותב לרב ישראל משקלוב, ואומר שיגיעו דבריי לארץ ישראל יתעלו בכפליים לתושייה, והם... כן, כי ודאי שכל דברי התורה של חוץ לארץ מקבלים כפליים לתושייה בקדושה, ברוממות, במשמעות, מצד שעכשיו הם נמצאים במקומם, הם שווים למסגרת, אתם מבינים? בואו נחזור למשל, לא יודע אם כל כך מבריק, אבל תנסו להפיק ממנו את המקסימום, שהתחלתי להשתמש בו מקודם. אם נגיד שדלת אמות של הלכה זה רגל, נו, אז כי הרגל היא לא רגל בפני עצמה, אלא רגל חלק מגבייה מחוטבה, מלאה נפש, רוח ונשמה, גם הרגל מתפקדת יותר טוב. אבל היא לא מקבלת מצד רגליותה הקונקרטית צורה אחרת. רגל, רגל. רגל עם גוף, רגל בלי גוף. רגל. זאת אומרת, נגיד, בסוף הרגל תהפוך לעצם אם לא תהיה קשורה לגוף. נכון. אז עכשיו אנחנו המשל, זה המשל הגרוע, אבל בוא נגיד זה הצד הגרוע שבמשל, אבל נגיד והרגל היא רגל, כי אין לנו שיעור אל התורה הזאת, והתורה הזאת יש בה את הסגולה האלוהית המופלאה של אמו אנוכי בצרה והשכינה בגלות, וזו התורה, וזו התורה כמו שהיא, באמיתיותה, אותה התורה נמוכה של הגלות. יכול להיות שיש בה משהו גבוה מכל גבוה, שהוא מסוגל להמשיך איתנו אפילו בגלות, ובו דווקא מתנוצץ נצח ישראל. אבל זה לא הנושא שלנו פה עכשיו. נושא מבחינת עצם ההגות, עצם היצירה הרוחנית. אז אני חוזר על הטיעון. הסברות, מה, אנחנו מבינים את השף שמייטה יותר מהשף שמייטה? יותר טוב מהשף שמייטה? אתם מעלים על הדעת דבר כזה? זה ודאי לא יעלה על הדעת. ולא בגלל שאתה, זה במישור ההבנתי, במישור שאתה לומד תורה בארץ ישראל, פה אתה יכול להתכוון ללימוד תורה לשמה, פה התורה תפעל אל קדושת נפשך, כן, ואז אולי הערך, אני יודע איך אומר החפץ חיים, קיום תורה בארץ, קיום מצווה בארץ ישראל, קיום מצווה בחוץ לארץ, אז בארץ ישראל זה פי 20. אז תגיד, לימוד תורה בארץ ישראל ולימוד תורה בחוץ לארץ זה פי 20. קדוש חשבונות בעולם הבא, בשמיים, ודאי, ודאי, ודאי. אבל מבחינת ההבנה, לא. אתה לא תראה את ההבדל. ואל תדמים בנפשך לחפש את ההבדל. כל פנים, זה מה שהרב אומר פה. כי אין אוויר ארץ ישראל מסוגל להיות מחכים דווקא בחוכמה הקטנה של פלפולים בדרושים נמוכים. בחוכמה הקטנה, זה במטבע לשנית, אל תתבלבלו, זה הביטוי הזה, חוכמה קטנה, זה כמו שהגמרא אומרת על עצמה שזה חוכמה קטנה. מה זה דבר קטן? הוויות, הבא עבר הר, זה נקרא דבר קטן. אז הדבר הקטן הזה לגבינו זה הדבר הכי גדול, אתם מבינים? הלוואי שנהיה אי פעם שייכים לכל הדבר הקטן הזה. הרב עכשיו לא מדבר איתנו פה. מדבר פה על המגמה התרבותית הכללית של עם ישראל בתהליך תחייתו בארץ. מה צריך להופיע פה? מה שצריך להופיע פה, כן, נביאים יצטרכו להופיע. והמגמה של תחיית ישראל בארצו זה שתשוב הנבואה, ובדרך בינתיים ישובו ענקים כאלה שבכל הדורות של אחרונים ואולי אפילו ראשונים לא היו כדוגמתם, וילכו ויופיעו יותר ויותר ענקי רוח ותבלות באישיותם ובאיכותם התורנית היצירה הרוחנית. אתם מבינים? טיפוסים כמו הארי הקדוש צריכים לחזור אלינו, לשם אנחנו מתגעגעים, ושם הארי הקדוש לא יופיע בחוץ לארץ, נקודה. לא יכול להיות. והשמות האלה צריכים להופיע עוד פעם. עוד פעם, לא בדיוק הארי הקדוש, בדיוק כמו שהארי הקדוש הוא לרבי שמעון בר יוחאי, וכל אחד הוא עולם בפני עצמו, והרב הוא לא הגרב, וכל אחד זה... נסתם הענק הבא, אז הוא לא ידמה לרב קוק, הוא יהיה משהו אחר. אבל הוא יהיה ענק ויצירתי כמו הענקים האלה, הרים האלה של קדושי העליון שהאומה כולה חיה לאורה, שמדי פעם בדורות הם מופיעים, והדברים האלה, הופעות כאלה, יש לנו לצפות שיהיו יותר אינטנסיביים עד שבסוף יסתובבו פה להקות של נביאים. וכל נביא היה יותר גדול מהארי הקדוש, קטן הנביאים היה יותר גדול מהארי הקדוש. ועל זה, על התוכנית הזאת, על השאיפה הזאת, עכשיו הרב מדבר. אז הוא מדבר, ייהוד. שנשמתה של כנסת ישראל. ובמסגרת זאת, אז הוא מדבר מהגובה של... מגובה העיניים של כנסת ישראל מדבר הרב. ושם, הוויות הבאי ורב, אז זה נקרא דבר קטן. זה נקרא פלפולים בדרושים נמוכים. זאת אומרת, פלפולים זה תוספות. זה למדנות של פלפולים. זה נקרא פלפול. ודרושים נמוכים זה גם דברי אמונה, שלא יחשב אדם שכיוון שהוא מכין איזה דבר תוירי לסעודה שלישית ויודע להגיד את זה לכל הבעלי בתים אצלו בבית הכנסת וכולם אומרים ישר כוח, ישר כוח, אז זה ממש תורת ארץ ישראל, כי אמרתי לכם משהו ממש תורת ארץ ישראל, כי זה לא הלכה, זה אמונה. זה לא בטוח שכל מי שאומר משהו באמונה, אז הדברים שלו אי אפשר היה להגיד באמריקה בדיוק באותה רמה, ואולי אפילו יותר טוב. לא בשביל זה אתה צריך להיות בארץ ישראל. אז גם מדרגות נמוכות של אמונה, זה לא הנקודה. זאת אומרת, הציפייה, המחשבה, ואפשר להביא מקורות מכאן ועד הודעה חדשה על תורת ארץ ישראל, וזה וזה וזה, ויש גם תלמידי חכמים, או בני תורה עיקרים וחביבים, בלי ציניות, שהם עושים את זה. וטוב שישימו לב למה שרב כותב פה. אל נדמה בנפשנו, לא כל מי שלומד פה ורק שומע פה כמה שיעורים וכמה רבנים, הוא נמצא בתורת ארץ ישראל. זה, במקרה הטוב הוא נמצא בתקוות לתורת ארץ ישראל. במקרה הטוב, בתקוות, נצצויות, יודע, משהו. אבל, עוד פעם, יש שאלת מבחן מאוד פשוטה. שישאל אדם את עצמו, מה שאני אומר, מה, אם הייתי בחוץ לארץ, לא הייתי יכול להגיד את זה? אז אם אין לו תשובה ברורה על זה, אז אם יכול להיות שיכל להגיד, סימן שזה לא, סימן שזה לא, כן. על פנים, ואם הוא מתחיל להגיד, לא, אני מרגיש שהדברים האלה, אני מסתכל על כל הטיפוסים שאפילו באים מחוץ לארץ, אם אני אגיד להם את הדברים האלה, אני רואה שהם מתקשים להבין מה אני מדבר. או, זה סימן טוב. יפה. סימן שמתחילים ללכת, מתחיל להופיע פה משהו. אז זה טוב. אתם מבינים? אני חושב שלבוידד זה תורת ארץ ישראל. קצת. לא ארחיב, כי נסתם יש עוד. רק אני אתן לכם, כדי שלא נהיה בדיכאון גמור, אז אני אומר לכם, מילה מעודדת. על גול פנים, אין אוויר ארץ ישראל מסוגל להיות מחכים דווקא בחוכמה הקטנה של פלפולים ודרושים נמוכים. דברים כאלה הם למטה ממעלתה המיוחדת של ארץ האורה. טוב, אני לא מלא על דעתי שאתם חושבים אחרת. הרב, זה במה שאנחנו קוראים פה עכשיו, שמעתם משהו כזה שחובר בחוץ לארץ? מתקרב לזה? דומה לזה? יתרה מזאת, שמעתם על מישהו בחוץ לארץ שמבין את כתבי הרב? אבל יותר דיוק, אם שמעתם מישהו בארץ ישראל שמבין כתבי הרב. אבל לכל פנים, הנה, זה דבר פשוט, שהדברים האלה, זה. פה ארץ ישראל מתחילה לדבר, מתחילה, אומרת דברה בצורה ברורה, לכל פנים. זה ודאי תורת ארץ ישראל. אבל כן, הדברים כאלה מלמטה ממעלתה המיוחדת של ארץ האורה, מלאה חמדת אלוקים חיים בחמדת ישראל. רבי זיירה, התענה הרבה כאחד דלישתקח מיני גמרא בבלה, דלא להתרדה. כי אין זה מגמתה ותכליתה האחרונה של חוכמת ארץ ישראל וגדולת האורה של הטוב היתרוני שבתורת ארץ ישראל. הנה, דברים פורי. התלמוד הבבלי זה לא המטרה העליונה של תורת ארץ ישראל. טוב, מה? גם אנחנו צריכים לשכוח את התלמוד הבבלי? אני חושב שכן. אבל כדי לשכוח קודם אתה צריך לדעת, אתה מבין? קודם נדע, ואז נשכח. אבל לפני שאתה יודע, אתה לא יכול לשכוח, אז תדאג לדעת שתוכל יום אחד לשכוח. ואז נעבור לירושלמי, ואז יהיה בסדר.
מה כתוב שנלמד ירושלמי?
איפה כתוב שלעתיד לבוא נלמד ירושלמי?
זאת אומרת
ש... לא יודע. לא, אני מתבדח, אתה לוקח אותי ברצינות יותר מדי.
טוב, אני אשתה... כי יש דוגמה על רק בבית שמיים לדיד לבוא.
נו, אז מה, אתה כבר, הסימן שכתוב שרק ילמדו ירושלמי לעתיד לבוא, נשמע כדבר הזה, או יכול להיאמר דבר כזה, מה פתאום? עתיד לבוא ילמדו בבלי, זה מה שכתוב. כתוב שלעתיד לבוא, ככה כתוב בחב"ד, שלעתיד לבוא יתגלה שהוויות, אביה ורבא, הם מעשה בראשית ומעשה מרכבה. יצטרכו לשכוח לפי זה שלוש פעמים. פעם אחת ללמוד את הבבלי, לשכוח, ללמוד ירושלמי, לשכוח, ללמוד את הבבלי, ואז להבין מעשה מראשית ומעשה מרכבה. טוב, בקיצור. הם כמובן לא מתייחסים ברצינות ממה שאני אומר. כן. עוד פעם לא שמעתי אותך טוב.
אדם יודע שזה
תורת ארץ ישראל, ולא משהו לא תורה שסתם קשור לתרבות הישראלית, ואנשים יכולו... תראה, פה הרב לא כל כך מגדיר את זה, אבל במקומות אחרים, דווקא הייתי שמח שתזכור את זה, שם בסוף אורות התורה, יש איזה פסקאות, ומסבירים מה זה תורת ארץ ישראל, מה זה תורת חוץ לארץ. הוא אומר, תורת ארץ ישראל היא שמה את מרכז עניינה ועיונה בכלל. בתורת חוץ לארץ, מרכז עניינה ועיונה זה הפרט. אז איך נגיד, הוראת אצבע בסיסית, על פי הציטוט הגולמי הזה שאני מביא שם מהפסקאות, מסתכל שם בכוחות עצמך, או תיזכר במה שאתה, אני מקווה, יודע, מה שהרב כותב שם בסוף אורות התורה, אז על פי זה יש הוראת אצבע מאוד פשוטה, והיה, ואתה אומר איזה דבר תורה, שלא ניכרת ממנו תודעת העם, כתודעת עם, אלא זה עמדה, דברים שיכולים לאמר מתוך עמדה של אדם פרטי, אדם משפחתי, אדם קהילתי, אדם חברתי, אבל לא תודעת עם. אז חשוד בעצמך קשות, שזה לא בגדר תורת חוצה, תורת ארץ ישראל. אין לכם... אני יודע שעכשיו אני מנסה להיזכר איפה אני יודע, אם שמעתי את זה מפורש מפי הרב ציודה, או ש... מישהו אמר לי שככה מה הרב ציודה אמר, אבל מונח אצלי שככה הרב ציודה אמר. אני לא זוכר את הסיטואציה, אני לא רואה אותו לנגד עיניי אומרת, אבל אני רק יודע את הידיעה בשם הרב ציודה. שעדר היקר זה תורת חוץ לארץ, עקבי הצון זה תורת ארץ ישראל. אז הנה, הרב עצמו יכול לכתוב בארץ ישראל, את עדר היקר הוא כתב בארץ ישראל, הרב צידה קורא לזה תורת חוץ לארץ. כי מאמר הדור, אז זה כבר אוריינטציה של תורת ארץ ישראל. שם, גם את זה אני ראיתי, כי אני כיום... במסגרת אמריקה שחודרת לנו לארץ, אז גם הארץ הופכת להיות ארץ האפשריות הבלתי מוגבלות. אז זה קורה גם ברוחניות. אז מופיעים פה תופעות שלא הייתי מעלה על דעתי שתיתכנה, אבל ראיתי כבר בני תורה וכאלה שלא מתביישים לפרסם את עמדתם גם ציבורית, אפילו על הכתב, והם קוראים את מאמר הדור עם שכל של חוץ לארץ, בהתחלה, באמצע ובסוף, וכך הם נשארים. תוצאה מזה, אז הם לא מבינים כלום, מה שכתוב, זאת אומרת, מתקשים בלשוני בהבנת הנקרא. אבל אני לא מתכוון שכל מי שאומר משהו תחת הכותרת מאמר הדור, זה תורת ארץ ישראל. אני אומר, מה שכתוב שם, זה תורת ארץ ישראל. כי ההגות, מרכז הכובד של כל מאמר הדור, זה הבשורה שלו. תבין, הכללות הופיע. כנסת ישראל התנערה לתחייה ביחס לרצון של הדור הצעיר. זה המשפט הכי חשוב במאמר הדור, לפי דעתי, אבל זה לא הנושא שלנו עכשיו, ללמוד מאמר הדור. אני רוצה להגיד, תבין, על פי זה, זה מבט של ארץ ישראל. אבל לדון מצד כנסת ישראל והמופעים שלה, זה לא מרכז הכובד, למרות שיש את זה גם בעדר היקר. אבל זה לא מרכז הכובד, עד ש... בסדר. למה מהר"ל, אז הוא מדבר על האומה. אבל מכל מקום, תכן שאין חינמי, מהר"ל זה משהו מי, אני יודע, זה כמו ויצא הכהן מלחוץ למחנה, לראות אם נרפא נגע הצרת מן הצרוע. לפעמים מישהו כולו על הגרא כתוב, שמעולם לא תמיד התקיים בו, והיא בשלם צוקו ומעונתו בציון. תמיד הוא היה בציון. כמו של רב נחמן נוהגים נגיד. תמיד הוא הולך לארץ ישראל. או... הגרא היה בארץ ישראל תמיד, אבל הוא הולך לארץ ישראל. אבל סתם אותו רעיונות, זה אותו רעיון. כל פנים, יש כאלה שיסוד הכללות, זה בנשמתה. מכל מקום, הם נמצאים במקום התאומה. אני חושב שגם המהר"ל הוא ככה, תמיד היה איכשהו בארץ ישראל. כמו שהכוזרי, אפשר להגיד, הוא לא היה בארץ ישראל. ודאי שהוא היה בארץ ישראל. ברוחו, תמיד, אפילו שבחוץ לה. אבל מכל מקום, יודע מה הרב צידה היה אומר את זה, אם עדר היקר זה תורת חוץ לארץ, אולי גם הדברים האלה תורת חוץ לארץ, אבל תודעת הכללות שהיא מופיעה בתורת ארץ ישראל, והגות אמונית שנגזרת מתודעה כללית, ככל שהיא יותר מגובשת, בתורת ארץ ישראל. שוב אני אומר, אתם רוצים להבין את זה טוב, שוב אני מזכיר את רבוי דד, המאמר השני שלו להופעת התודעה הכללית, התודעה הלאומית, כמו שכחתי איך קוראים לזה, שם באבן ישראל חלק א', בסייסים. זה המבדיל בין ארץ ישראל וחוץ לארץ. זה אבן מהבניה של ארץ ישראל. כן.
הרב,
לא הבנתי
איך
תורת
ארץ ישראל מתחברת לתורת חוץ לארץ. זה דבר שכאילו שממילא, שעם ישראל שם לארץ, זה ממילא כמו, שזה דבר שאולי יש לו איזה דבר שצריך לכוון אליו, וצריך להכין אותו עכשיו.
שני הדברים גם יחד, אתה צודק, שני הדברים גם יחד. זה משהו שהוא קורה ממילא, כי הוא מאוד 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 מושפע מהמבנה הנפשי. זאת אומרת, זה קצת קשור לרעיון שאמרתי אותו בחביאף מקודם, באיזה הקשר ענייני קצת שונה, אבל לעולם אדם מבין לפי המבנה הנפשי שלו, והמבנה הרוחני של האדם מאוד מושפע מהמבנה הנפשי שלו. המבנה הנפשי מושפע מהמצב הגופני. אז בארץ ישראל גדלים נפשות עם אופי אחר, טבעי. טבעי, פשוט הופך להיות אופי אחר. האופי הזה, כיוון שמן הסתם, במשך הדורות יהיה יותר ויותר ויתגבש יותר ויותר, אז הוא יהיה מצא טוב להופעה רוחנית, קוהרנטית, מתאימה למעמד הנפשי הבסיסי הזה. ואז האוריינטציה הרוחנית היא אחרת, פשוט יכול להגיד דבר אחד, שני בני אדם, כל אחד קולט את זה ועושה לו דבר אחר בנפש. כי לעולם הנפש צובעת את התכנים המתקבלים בה בצבעיה שלה. אם זה, מעצם זה שהרב כותב, מה אנחנו קוראים פה? הרב כותב, הרב כותב שצריך, שהוא כותב את זה, הוא לא רק, אני יודע, מבשר טוב. קורא להתכונן לזה, קורא לשים לב את זה, ככל שהתודעה תהיה גדולה על זה, אז ודאי שזה יעזור. אז גם בצדים החיצוניים, אז אנחנו צריכים להתאים את עצמנו לזה. הנה, הרב, מה הצעקה הגדולה שלו? ללמוד אמונה. גם בחוץ לארץ זה היה בלתי אפשרי שלא למדו אמונה. וכל גדולי ישראל, כל החדרות, צעקו, צעקו, צעקו. אבל עובר כל גבול, הגיע כבר מצב של הגיע את הלידה, עכשיו עוד לא לומדים, מה יהיה? ולימודי האמונה, אז הוא לא מתכוון לימודי אמונה כדי שתוכל להגיד שאתה בקי בכוזרי ומערד. זה בתור בחור בישיבה, זה... נו, והלאה. יש לך את כל החיים לפניך, שיצא ממך משהו. אז זה מה שהרב רוצה, שילמדו בקביעות, ביציבות, שתלך ותתפתח אישיות רוחנית מתוך לימוד התורה הגדלותי המתאים לתורת ארץ ישראל, ואז בסוף תיווצר האיכות הרוחנית הזאת, שהיא אינטראקציה של שני הדברים, האישיות הזאת, עמל התורה וארץ ישראל וכל הנסיבות ביחד, ייצרו לנו את הטיפוסים שאליהם מקווה הרב שכשהם יופיעו, יהיה לנו פחות בעיות. כן.
בתורת ארץ ישראל,
בלי שום
ספק,
שיש
אפשר לראות את הקדה
והלכה? לא יודע מה לענות לך, כי אתה מנסח ככה את זה בצורה פיקחית את השאלה שלך. אז אני אפרק אותה לגורמים את השאלה. אם אתה מתכוון לנגן על המטבע הלוונית הזאת של החתם סופר, שאומר שמי שמערב אגדה והלכה זה תהירו בשר בחלב, אז בתורת ארץ ישראל אין לערב אגדה והלכה. וכשילעתי לבוא, לא ירבו האגדה והלכה, ו... בוא נגיד, בעתיד לבוא נראה לעין, אז בשר יהיה אסור עם חלב נקודה. אולי אחרי תחיית המתים, מצוות בטלות לעתיד לבוא. אבל אתה אומר שגם לא נאכל, אז אתה מבין, אז... אז אולי מותר בשר בחלב, אבל מה אתה עשית? אבל כל פנים, מה, באזור הקרוב? לא, תורת ארץ ישראל לא מערבת הלכה והגדה. אבל אם אתה מתכוון, שמתוך תורת ארץ ישראל, לא שזה מתערב בבלילה, אלא הולכת ומתגלה האינטראקציה, ההשפעה הדדית, ההפריה הדדית, הקשר שבין הלכה להגדה, אז התשובה היא כן באלף רבתי, בכף רבתי, אני לא יודע. אז על כל פנים, ודאי וודאי. נו, זה מה שהזכרנו לפני שנייה עם שלומי, זה הירושלמי, ועוד למעלה למשכיל, בטח ובטח. ועיין ערך הרב בעצמו, שלא לדבר על זה, שהוא כותב על זה כל הזמן, שהוא אומר בסיכומו של דבר, הוא אומר שלימוד האמונה באיגרת, הסתכלו שם, איזה איגרת, תשצ"ה, זה איגרת לרב ממנצ'סטר, על תוכנית הלימודים, לישיבה שלו, תשצ"א, אין פה מישהו זוכר, קיצור, תשצ"ה, תתחילו, אחרת תשצ"א, העיקר תמצאו את האיגרת. אבל פנים, שם זה הוא כותב, דברים מפורסמים. שהוא רוצה שמתוך לימוד האמונה, בסיכומו של דבר, זה יישר את השכל אפילו בלימוד ההלכה. אבל הוא לא מתכוון למה שטועים אנשים חביבים ומתוקים וטובים וישרים ותלמידי חכמים וידידינו וחברינו, הטועים ומבולבלים בנקודה הזאת. הוא לא מתכוון שיתחילו ללמוד לי את ה... בזמן לימוד הגמרא, להסמיר את זה בסברות של מהר"ן. הוא לא מתכוון שתכניס לי חילוק של התוספות כשאתה לומד את המערד. לא, זה נקרא שהאגדה תיישר לך את הסברה. זה לא, הוא לא התכוון לזה. הוא התכוון שאישיות שלומדת הרבה אמונה, בסיכומו של דבר מתפתחת אישיותית, רוחנית, ואוריינטציית החיים שלה מיישרת את השכל. ואז שכל ישר מרגיש מה זה סברה ישרה, מה זה סברה לא ישרה. זה נפקא מינה גם כן אחר כך, איך אתה אומר סברה בקצות, זה כן. אתה מרגיש, זה סברה טובה בקצות, זה סברה לא טובה בקצות. אבל לא, אבל זה סברה של קצות, זה לא סברה של מערן. עוד אחר כך. יבצרו טיפוסים כאלה כמו אולי ראשונים, ועוד יותר מראשונים, ועד שיגיע ל... מי יודע? רבי שמעון בר יוחאי. אז הוא דריש את האמת דקרא, והוא פוסק הלכה, והסנהדרין, אז כותב הרב, הם יפסקו הלכה, איך נגיד, יפסקו הלכה על פי... שיקולים אגדתיים. זאת אומרת, מה זה אגדתי? תאים מדקרא, זאת אומרת, הטעם של ה... הטעם העולה מכללות התורה הוא כזה וכזה. אתם מבינים? זה כמו חז"ל. מתי שחז"ל, תקנו לנו, נתן לכם דוגמה, מים אחרונים. נכון? מי המציא לנו מים אחרונים? לא הנביאים, חז"ל. דומני שזה מוראים. יצרו הלכה. למה יצרו הלכה? מה המקור למים אחרונים? אז אומרים כי דרשו את זה פסוק. תוספות אומר בפסחים, שאפילו על דרשות בפסוקים, בדברים בתוך הגמרא, אז אם לא שהייתה להם סברה, הם לא היו דורשים את זה באחד מהמידות שהתורה נדרשת בהם. יש להם סברה, ואחר כך הם מחפשים את ה... מחפשים להשש אותה בדרכים שהתורה נלמדת בהם. יצירת ההלכה, גיבוש ההלכה, במקורה, אנחנו כיום לא לומדים ככה, אוי ואבוי אם נלמד ככה. הם יכולתם. אבל חז"ל, אני מביא פה פרובוקטיבית, אפילו הם מוראים. אז היה בהם את הצד הזה. שמאיתנו הוא כבר נעלם לחלוטין. ולעתיד לבוא ישור, מן הסתם כפל כפליים. מן הסתם הסנהדרין שיהיו לעתיד לבוא יהיו יותר גדולים מחז"ל. אז שם, כן, יהיה מופלא שבבית דין, שאני יודע, מאחורי צדדים, על פי אורים ותומים, הנבואה תתערב בהלכה. לא יסתדר כל כך עם הרמב"ם. יש גם כוזרים. מי אמר שפסק הלכה כמו הרמב"ם, לא יפסק הלכה כמו הכוזרים. אז כל פנים יהיו כאלה שידעו לפסוק בין הרמב"ם לכוזרים, אתם יודעים. מה שלא יהיה זה ספק. זה כבר אפשר ל... על כל פנים, כן, יהיה גם ממדים כאלה. אבל שוב, זה לא קשור לעירוב בהלכה והגדה. זה בסוף, מרוב, תמצית, כל התורה כולה של ההלכה, כל התורה כולה של ההגדה, אז זה פשוט הופך להיות דבר אחד. על כל פנים, העירוב הזה של ההלכה והאגדה, כותב הרב באיזשהו מקום, אני משתמש לך בלשונך, זה לא לשונו, עירוב, הוא לא משתמש במילה עירוב. אבל הוא אומר, האחדות הזאת של ההלכה והאגדה, היא מתיילדת ממילא. זו נקודה חשובה שידידינו, התלמידי חכמים, החשובים שכל כך עוקבים בעקבות האידיאל הזה של הרב, של אחדות ההלכה והאגדה, מתבלבלים בזה. השורה הקטנה הזאת, חצי שורה של הרב, כל זה שהם בקים בכל כתבי הרב, על כל מה שהוא כתב על ההגדה, הם גם בקים בפסקה הזאת, ולא שמים לב לרב המשפט הזה. וזה המבדיל, ירדיל בין הנאכלת לשלא תאכל. אז על פני, הרב אומר, זה דבר שמתיילד, זה דבר שמתיילד מאליו. אחר כך, מתוך ששוקעים עמוק בתוך ההלכה, עד תום, על פי דרכה של ההלכה, ושוקעים עמוק בתוך ההגדה. על פי ההגדה, אחר כך מתיילדת בנשמה תכונה חדשה שהיא מאחדת את, את הזרמים הכל כך שונים האלה, הפלגים השונים האלה של עולם הרוח, העולמות השונים האלה, המחולקים, ואז מופיע משהו נפלא, שהיא אורכה של כנסת ישראל, והיא הכל מקבל משמעות מחודשת. העיקר זה לא נעשה בצורה, איך נגיד, זה נעשה בצורה מכוונת בלתי מכוונת. זה צריך לקרוא. המאמצים הם בנפרד. והאחדות קורית ממילא. ולא שמאחדים את זה בצורה יזומה, מלאכותית, התוצר יהיה בוסר. התוצר לא יהיה ראוי. עד שיהיה בקלקול ובזעמו של חתם סופר בסוף. ולא לא כדאי להתחיל, אנחנו בארץ ישראל, כל כבוד לזה שאנחנו בארץ ישראל, אבל חתם סופר, לא כדאי ללכת. כן. אז איפה אנחנו? רבי זעיר התענה הרבה, כי איך דלישתכך מיני גמרא בבלה דלא ליתרדה, כי אין זה מגמה ותכליתה האחרונה של חוכמת ארץ ישראל וגדולת האורה של הטוב היתרוני שבתורת ארץ ישראל. ודווקא מפני שלאותה הרוממות הגדולה והרחבה שאוויר ארץ ישראל ראוי ומוכשר אליה, כשנשכיל להשתמש בקדושתו כראוי לו, לא השתדלנו לעלות. מילים אחרות, לא לומדים אמונה כמו שצריך. למרות מה שנמצאו בנו מוכשרים וראויים לכך, וזה מכפיל את החטאת עוד יותר, כי יכול להיות, היו דורות, יש נפשות אולי גם בימינו. פשוט לא שייכים לזה. אם תכתוש את השלוש נקודות וכו', אז יש כאלה שלא שייכים לזה. אז זה לא בסדר, יכול להיות שיש כאלה. אם ילמדו אמונה זה יזיק להם. אם הם פתוחים בזה שזה יזיק להם, הם צודקים, שילמדו מה שילמדו, כך שלא יטרידו אותם. אבל כשיש אנשים שראויים לזה, וכיום מתרבים אנשים שראויים לזה, אז נמצאו בנו מוכשרים וראויים לכך, ולא השתדלנו לעלות אל המדרגה שצריך לה, לעלות אליה, על כן החלשנו. אז פה זה חוזר אל המשל שלו. אנחנו מתפקדים כי אנחנו כבר ילד, אולי נער אפילו, ואישיות של, או מדיניות חיים של איזה פג, זה דבר שמהלך אימים, זה דבר מאוד מדאיג, מאוד, מאוד לא משמח. על כן החלשנו, מאור נפשנו אומם, הכל מתאבט, הנפש מתאבטת, וכוח החיים שבנו מדלדל. ושוב, ארוך ניות הגדול, שלא נחשוב, טוב, אנחנו לא נמצאים בגדלות, אבל יש לנו מה שיש לנו. אין לנו מה שיש לנו. זה טעות לחשוב שיש לנו מה שיש לנו. כי אם אנחנו מבינים פה טוב את הרב, אלה שמוכשרים לכך, מה שיש להם מתאבט אצלם. זה גם כן נפגע. אל תחשוב שבסדר, אתה לא עלית למדרגה הרוחנית, אבל אתה בריא ברבדים הנמוכים. אתה חולה ברבדים הנמוכים. ליקויים מתגלים גם שם, במבנה האישיותי, במבנה הנפשי. לך תדע אם זה לא משפיע עד המציאות הגופנית. ומתוך כך, אז כי יש חורבה, אז באים כל השדים וכל הרוחות, כידוע. ושיהיה, יוקת שער. ומתוך כך באים כוחות מזיקים זרים, על כוחים מארץ העמים, מצד המקולקלים שבהם. כי לכאורה, מה שמארץ העמים, טוב מארץ העמים, הגמרא אומרת, כמתוקנים שבהם לא עשיתם, צריך ללמוד מהגויים. המתוקנים שבהם. אבל, אז הם למדים אותנו מדרכי הגויים, מהמקולקלים שבהם. באים כוחות מזיקים וזרים על כוחים מארץ העמים מצד המקולקלים שבהם, ונושאים ראש ומנעיבים ומתעתעים. אז הם חכמים, והם הגותיים, והם פילוסופים, והם גם בסוף עושים חוג למחשבת ישראל, גם פנימיות התורה הם למדים. בסך הכל הם לומדים והם יודעים, כי הם אנשי המקצוע, בעלי התארים, בעלי האישורים, אפילו המל"ג מאשר אותם. מה שאין כן אנשים אחרים. שופכים דמים, שופכים כמיים דמים נקיים בחרבות צפתותיהם, גורמים אפלה בעולם, מטמטמים את הלבבות ומשפילים את קרן ישראל עד לארץ. כי אין וקום, לא נוצרים אנשי רוח בקרב אנשי התורה, אז ייווצרו אנשי רוח. ואיך מגיבים, איך מגיבים אלה שקוראים לעצמם עולם התוירה? לעומת זה אנחנו נפטרים בהנחה או בביטול. תעזוב אותם, ביקורסים, אל תקשיב להם, תלמד אותם, תיזהר, לא תשמע שום דבר שהם אומרים, וזהו, תשקוט בתוירה. זהו. שבטלנות וקהות לב. תחת אשר עלינו להופיע בדגל ניסה ונשגב באור תורת חיים, בהרחבה גדולה של תורת אמת לשמה, המאירה את כל הלבבות, מסירה את כל המכשולים, המשיבה את כל הנפשות האגומות לתחייה וצהלה, שתוצב עמדה אלטרנטיבית בביטחה, בשקט נפשי, בעוצמה, בהקפה האינטלקטואלית, במרחב של האופקים. לא כזאת שהיא מבוהלת, דילמה תשמע איזה דבר, איזה מחקר של מישהו, אוי ובוי ובוי, אלא... והיה ויופצו דברי בלע, אז תהיה אפשרות להציב עמדה ברורה שמציבה את החכם בעיניו במקומו. ואז תהיה עמדה אלטרנטיבית לציבור הרחב בעם ישראל בצורה ברורה, יהיה לו לאן לשאת עיניים. ואז היא תשיב את כל הנפשות האגומות לתחייה וצהלה, היכולה לענות לכסילים כיוולתם, להניס את כל הצללים ולמלא את העולמים בסמים מריח שדה אשר ברכו השם. וגם כן, זה שמבחינה תרבותית, תמיד השדים והרוחות האלה הם קובעים את האג'נדה. סדר היום הציבורי והתרבותי, זה איך מתפקדים הרבנים, הם, במקרה הטוב, אז הם מאמרי תגובה. הוא כתב, מה יש לך להגיד? או יש קורדינטיות ידועות. הרצאת הרב על מעמד האישה ביהדות. מי המציא בכלל את הנושאים האלה? למה הם קובעים את הנושאים? למה הם קובעים את סדר היום? למה התורה צריכה לגלות את דעתה תמיד ביחס למי שכל הזמן מסביר את העמדות החדשות וכן, ותמיד התורה מדדעת ואומרת כן ולא, וזה נסה להתפרקס ולעשות את עצמה נחמדה. אבל התורה הייתה צריכה להציב את סדר היום הציבורי. כולם היו צריכים לדון בסוגיות שהתורה קובעת. אבל הסוגיות לא יכול להיות אנכרוניסטיות, אנכרוניסטיות, מתאימות לכל דבר, להוציא ממה ש... מה ששייך לסדר יום ציבורי, או מה שיכול לעניין את הסדר יום ציבורי. אבל שוב, זה הכל, זה מה שנקרא, עבירה גוררת עבירה, וחולשה גוררת חולשה, ועושים אידיאולוגיות מהחולשות, ואחר כך עושים קוסמטיקה, עושים קוסמטיקה לעמדות האלה. והרב כנגד כל זה הוא יוצא ונותן מכה אחת כנגד הביטוי כל כך מוצלח, אבל מכה אחת כנגד היסוד, לא במשמעות העמוקה של הביטוי, אני משתמש בזה סתם כמליצה, אבל הוא אומר, אני מתכוון עכשיו במשמעות, בוא ניגש אל שורש העניין, בוא נוחז את השור בקרנב, שורש העניין, אנחנו לא מצליחים לגדל בקרבנו את הגובה, לא בשביל להתמודד, בשביל האמת הפנימית שלנו, מצד האמת האמיתית, מצד רוח הזמן, מצד זה שעם ישראל צריך לשוב לתחייה בארץ ישראל, הצריכה, התחייה של עם ישראל בארץ ישראל, זה נעוץ בלידת הראש, הראש לא יוצא החוצה. אז צריך שיהיה פה לידת ראש, בראש, אז אנשי הראש צריכים לצאת, אז צריך שיהיה להם ראש, והראש כדאי שיהיה גדול. ואז בין היתר אז גם יוכלו לענות לכסילים כאיוולתם. זה לא... אתה לא לומד תורה כדי לדעת מה להשיב לאפיקורס. אם כי לפעמים זה שאתה לא יודע מה להשיב לאפיקורס, זה מעיד שאתה לא לומד תורה כמו שצריך. לא בשביל זה לומדים, זה פשוט שאלת מבחן. להניס את כל הצללים ולמלא את העולמים בסמים מריח שדה אשר ברכו השם. עד אשר גם מגויים ממרחק יראו ויתמרו. הלא תחיית עם ישראל בארצו, הנביאים דיברו עליה. זה משהו שהוא דרמטי בסדר גודל קולוסלי. כל האנושות צריכה ללכת ל... הלכו גויים לאורך ולאומים לנוגע זרחך. מהפכה תרבותית עולמית צריכה להתרחש, והיא צריכה לצאת, תסלחו לי, מבית המדרש. אז מה? אז איזה עמדה נפשית יש לחובשי בית המדרש? במקום שהם לא מצליחים לזקוף קומה, אפילו לצאת לעמוד על סף בית המדרש. ויצא לנו שם בגויים ביופיינו כימי עולם, ובנינו הנידחים והעבודים ישובו לנו בדמעות על יחייהם, והתרפקו על אהבתנו אהבת עולמים ואהבת הקודש. טוב, נחטוף גם את הפסקה הקצרה הבאה. צרות הגדולות, חבלי מוות ומצוקי שאול אשר סבונו ויגיעו עד מרום קיצם, מתוכם עצמם ניקח תוספת כוח ואומץ לבד. בעת אשר מכל רוח אש אוכלה ומוקדי שאול פתוחים, לא יהיו לנו מורך ופחד. את שרי ליעקב וממנה יבשה. הגיע תור, אשר מראש חזו נביאי האמת והצדק וחוזי קודש עליונים, הגיע הזמן דהתפתחון תרי דחוכמתה, ואפילו רביאן דדרה, יוניאדין רזין וחוכמתה אילה. דם נעיקר ונעשה חלב, דיני הגבורות המראות אשר פרצו כל גדר, השחיתו כל קודש, הסניעו כל קושת ודת, המה בעצמם יעזרו חי לנכשלים, לאנונים עוצמה ירבו, לאחוז בעץ החיים הלוך ועלו, מתחתית מצבו אדרום צמרתו, ולעלות עמנו מידי עלותינו את כל כושל בימינו, את כל מוג לב ונפש נבוכה, וכולנו יחדיו נדליק אש קודש להגיע אורות, עד יצא כנוג הצדקה וישועתה כלפי דיבה. הצרות הגדולות, חבלי מוות ומצוקי שאול אשר סבונו ויגיעו עד מרום קיצה. אני יודע, אם הרב אומר את זה מתוך נשמתו, מתוך חזונו, אז הוא בסדר. כשאנחנו חושבים מתי הוא אמר, מתי הוא כתב את זה, אז נגיד, מה הוא היה אומר אם היה יודע על השואה, או שנגיד שהוא יודע על השואה. אז הוא כותב את דבריו ודברו, דברים של נצח. אז הוא כותב את זה הרבה לפני השואה, ומכל מקום הדברים מקבלים את משמעותם העוד יותר מרה בימינו. הצרות הגדולות, חבלי מוות ומצוקי שאול אשר סבונו ויגיעו עד מרום קיצם, מתוכם עצמם ניקח תוספת כוח ואומץ לבב. בעת אשר מכל רוח אש אוכלה ומוקדי שאול פתוחים, לא יהיה לנו מורך ופחד. עת צרה היא ליעקב וממנה יבשע. אולי הוא אומר פה מה ש... אני לא בטוח שמה שעכשיו אני אומר לכם זה נכון, אבל נדמה לי ש... מה שהוא אומר פה בשפה פשוטה זה להגיד, אנחנו כבר במצב שאי אפשר לאיים עלינו. כי אין מה להפסיד. כי דווקא בגלל שאנחנו נמצאים איפה שאנחנו נמצאים, אז דווקא בשעה ש... כל רוח ואש אוכלה ומוקדי שאול פתוחים, דווקא בשעה הזאת כבר אנחנו לא מפחדים משום דבר, כי כבר אנחנו בגיהינום. אז מה יש לנו? יש לנו, מאיימים עלינו שנהיה בגיהינום? החיים שלנו זה גיהינום אחד גדול. אז מכאן ואילך גם הגיהינום לא מפחיד אותנו. והצרות הגדולות, חבלי מוות ומצוקי שאול אשר סבונו והגיעו עד מרום קיצם, אז קדימה, אין מה להפסיד. אין מה להפסיד, יש רק להתאמת בכל הכוח למחזר את הצרה לישועה. את צרה היא ליעקב וממנה יבשע. אבל אני לא בטוח שמה ש... איך שהסברתי את זה, זה מדויק פה בתוך המילים. אני קצת חושב שזה לא בדיוק. אבל הרוח זה איכשהו בסדר. את צרה היא ליעקב וממנה יבשע. הגיע התור אשר מראש חזו נביאי האמת והצדק וחוזי קודש עליונים. הגיע הזמן דהתפתחון תראי דחוכמתא. ואפילו רביין דדרה יאון ידין רזין בחוכמתא הילה. כן? הגיע הזמן. עדי חישובי הקיצים הידועים. ולא חישובי הקיצים, אלא... מה שמפורש. מה שמפורש בספרים, על המועדים הכתובים בספרים, ומה שרואים בעיניים, מה שרב רואה בעיניים. העיקר, הגיע הזמן שיתפתחו שערי החוכמה, ואפילו תינוקות של הדור ההוא, יהיו יודעים רזים וחוכמת העילה. אני חושב באיזה בחינה, אני זוכר שלמדנו, פעם למדנו צימון לכל חי. אז הרב צידה אמר לנו, היינו, אני חושב שהייתי בגילכם פחות או יותר. היינו שם בגילכם פחות או יותר. אז הוא אמר, דברים כאלה לפני דור דוריים לא היו לומדים בחוגים כאלה. לא היו לומדים בחוגים כאלה. זה סתרי תורה. שכיום לגבינו זה לא סתרי תורה. אז פעם, הנה, מתקיימת נבואת רבי שמעון בר יוחאי. ותינוקות, אנחנו תינוקות, דרדיק. ויודעים רזין וחוכמת העילה. כאן שאפילו לא הרב אומר את זה, הרב עצמו כותב את זה בסוף למהלך האידאות. מה שכתוב פה, אני חושב זה אותו דבר. אפשר להגיד שאפילו מה שכתוב פה, הנה, הרב כל הזמן כבר אמרתי לכם באחד ההזדמנויות הקודמות, שזה קצת מיוחד למאמר הזה, שאני לא זוכר ככה במאמרים אחרים, אבל שוזר במיוחד הרב מההתחלה ועד הסוף פה את כל המאמר סביב מאמרי הזו. אין מקריות בקדושה ואין מקריות בטח לא בכתיבה של הרב, זו המציאות פה. וכן, אז הוא מסביר לנו זו, אז הוא מלמד אותנו לחשוב בגובה של זו. אני לא חושב שהוא כבר אומר לנו ללמוד זו, זה ודאי שלא אומר, הוא תכף יגיד את זה בעמוד הבא שהוא לא מדבר אלינו. אבל מכל מקום, הנה, הזמן הגיע. הזמן הגיע שחזו נביאי האמת והצדק וחוזי קודש עליונים. הגיע הזמן להתפתחון תראי דחוכמתא. כי המצוקה הרוחנית, וכתוצאה מזה המצוקה הנפשית והממשית, היא כל כך נוראה, שאין ברירה, כל אחד שחושב שיש לו כוח, אפילו מדמיין שיש לו כוח, שיעשה את המאמצים הנכונים, כמה שאפשר, ויארגן את התרופה הציבורית. אז צריכה להיות התגייסות, התגייסות המונית של אנשי איכות ל, 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 למצוא את התרופה שעליה, ש, שהרוקח. רוקח, מעשה רוקח של, של, של הרב, הוא כתב לנו את הרצפט לה. את צריך לעשות את זה, והמציאות היא כל כך נוראית, והבקשת הפתרון הוא כל כך זועק, שזהו, כולם צריכים להתאמץ בנושא הזה. ואז הדם של שפך הדמים, או הדם אולי כמו שהוא השתמש במשל הקודם, דם הלידה, ואדם הלידה, אז הוא בעצמו יש בו תואר, ואדם הלידה הוא בעצמו יש בו תומה. ומה שלא יהיה, בואו ננצל את הדם הזה, הדם הרוחני שלנו שנשפך. קודם הוא אמר שהטיפוסים האלה שופכים כמיים דמים נקיים בחרבות צפתותיהם. זה גם כן מטאפורה, שופכים את הנפש שלנו, רוצחים אותנו, רוצחים אותנו תרבותית, מזייפים את, את הזהות העברית בחרבות לשונותיהם ובכיוונים האקדמיים שלהם. הדמים השפוכים האלה סביבות ירושלים צריך למחזר אותם לחלב. דם נעיקר ונעשה חלב. דם זה תומה, אסור לאכול אותו. החלב, ארץ זבת חלב. ודיני הגבורות המרות אשר פרצו כל גדר, השחיתו כל קודש, הסניעו כל קושת ודעת, הם בעצמם יעזרו חי לנכשלים ולאין עונים עוצמה ירבו. למה ירבו עוצמה? לאחוז בעץ החיים הלוך ועלו. מתחתית מצבו אדרום צמרתו. אז מה זה עץ החיים הזה? מסתם עץ החיים הזה, התורה. והתורה מתחתיתה אדרום צמרתה. ואולי הרב בכוונה משתמש בביטוי הזה עץ חיים, גם במשמעות של עץ חיים. שזה הספר המרכזי של, של תורת הנסתר של הארי. אלא שצריך לעלות ליום אחד שתהיה ראוי לאחוז בעץ חיים. אז צריך לעלות מתחתית מצבו עד רום צמרתו. תחתית, תחתית מצבו, מן הסתם, זה מה שאנחנו לומדים בישיבות, בשנים הראשונות, את, את המסילת ישרים, את הרמב״ם, את הכוזרי, את המהר"ל, את הרב, כל זה תחתית צמרתו, תחתית מצבו. בתוך כך, בסוף, יזכו, מי יזכה? אותם יחידי סגולה רואים לכך, ילכו ויבנו עד שיעלו עד רום צמרתו. ולעלות עמנו מדי עלותינו את כל כושל בימינו, את כל מוג לב ונפש נבוכה. וכולנו יחדיו נדליק אש קודש להגיע אורות עד יצא כנוגה צדקה וישועתה כלפיד יבער. שמעת שלום.